נתחיל מהשאלה הראשונה. אדם יכול להתחייב, גם אם הוא לא חייב, הוא יכול להתחייב בקניין. אם עושים קניין, מתחייבים, כמו שאנחנו מקבלים קניין מחתנים, שמתחייבים תוספת טובה. אז זה הקניין מתחייב. גם על שטר אפשר להתחייב, לא מוכרח קניין. אמנם זה מחלוקת בגמרא עם שטר מחייב, אבל הלכה היא ששטר מחייב. אמנם בכתובות כתוב גם קניין, אבל גם בלי קניין היה טוב. הקניין רק יוצר שלא צריך להגיד להם כיסו, חיתמו, איזה סתם קניין הקציב האמת. אבל מצד ההתחייבות, אם זה היה שטר טוב, אז הוא מתחייב. השטר הזה לא מוכרח להיות דווקא בעדים. גם חתימת כתב יד קונה, גם זה שטר שקונה. אז עכשיו השאלה בצ'ק, האם אפשר להגדיר אותו כשטר שמי שנותן צ'ק לשני סכום זה וזה, האם הוא חייב לתת לו את זה? נתן לו מתנה צ'ק. האם הוא חייב לתת? האם זה טוב בתור שטר? או שיש פה חיסרון? למעשה לא כתוב בצ'ק מפירוש שאני מתחייב. כתוב לא לשלם. אפשר לפרש את זה שהכוונה היא שהוא מבקש מהבנק לשלם, אבל לא שהוא מתחייב. אמנם אפשר, לא כתוב המילה מתחייב, אמנם אפשר להגיד שזה האומדנה כך, אולי בדיניהם אפילו יש בזה, יכולים לקבל עונש אם אדם יכתוב ולא יקיים, לא ייתן אחר כך, ותל את הצ'ק. אז אם כן יש פה אומדנה שכאילו התחייב. אבל זה לא ברור, השאלה הזאת היא שאלה חשובה. מה הדבר אם יש לנו אומדנה שזה כך? אבל סוף סוף זה לא כתוב. אז נכון שאם היינו דנים אם זה נכון או לא נכון, האומדנה אומר שזה נכון. אבל שטר צריך לקנות, אז סוף סוף זה לא קונה. אם לא כתוב בפירוש את ההתחייבות, אז אפילו אם תבין שזה הכוונה, אבל סוף סוף זה לא כתוב. למה הדבר דומה? האדם יכתוב קניין, אני מקנה לך את הבית. הוא ירצה לקנות אחר כך חצי בית. כתוב ברמו בסימן קופסדיק שלא קונה. היו רוצה, אומר בפירוש שאני רוצה לקנות, אבל זה לא, כתוב דבר אחר, אתה לא יכול לעשות קניין. השטר, כדי שיהיה קניין, צריך להיות מבורר מתוכו, מה הוא קונה, גם אם תגיד בפירוש שאתה רוצה להתחייב, סוף סוף זה לא כתוב. או, אולי זה לא ככה, אולי אומדנה, שזה, שהכוונה התחייבות, זה כאילו כתוב. הדחור היה אפשר להביא ראיה, שאנחנו מצינו, זאת אומרת, שם הדוגמה של שטר, בית שלם וקונה חצי, אין אומדנה, הוא רוצה לשנות מה שכתוב. אבל פה, כיוון שכך נהוג, אז אולי מתכוון לכך, אז אולי זה כאילו כתוב. אמנם יש לדון בשטרות שיש בהם טעות, במקום לכתוב שאני מקנה לך את הבית שברחוב הזה, לכתוב רחוב אחר. אבל בכל הסימנים שהתכוון לרחוב הזה, האם זה קונה, או סוף סוף, למה זה לא כתוב את זה? אבל יכול אפשר להביא ראיה שדבר שאנחנו מבין באומדנה זה כאילו כתב שיש לנו הלכה ידועה, מחלוקת אמנם, הלכה היא אחראי סטוי ספר. זאת אומרת, אדם שלווה כסף או מוכר בית, אז יכול לכתוב אחריות שאם הבלחי ויגבה ממך, אז אתה, אז אני אשלם לך. הוא מוכר בית, מוכר קרקע או בית, אז הלוקח, המלווה שלו, מלווה בשטר יכול לגבות מהלוקח. אז הלוקח חוזר על המוכר ואומר תשלם. זה נקרא אחריות. אז כתוב שהאחריות היא סיפה. זאת אומרת שאפילו אם לא כתבנו, אנחנו יש לי טעות. מסתום האדם רוצה אחריות. אם לא כתב זו טעה. אז אחרי זה מחייב. אבל סוף סוף איך זה מחייב? אז הוא הראיה שכל דבר שאנחנו מבינים שזה הוא מתכוון, אז מועיל אף פעם שלא כתב. אמנם אפשר לדחות את הראיה הזאת, שבעצם אפשר להגיד שהאחריות נובעת לא מדווקא מהשטר. כל אדם שהוא מרווה, הוא מתכוון עם האחריות, הוא מתכוון לשבל את הנכסים. רק מה, אם אין שטר, אז אין קור. השטר יוצר את הקור. אז לא שם, אבל ההתחייבות עצמה לא נובעת מהשטר, לא בגלל שהוא התחייב בשטר, אלא זה נובע מכוח... כך שהוא כאילו התנה איתו. מי מקנה? הכסף שקיבל. זה יקנה אותו לשישה שני חייב לתת לו. חייסטו יוסיפה זה רק לא שלא נאמר, אם לא כתב סימן שהוא ויתר, אני אומר לך חייסטו יוסיפה. וכך מפורש לחורה בתוספות בגיטין, הגמרא אומרת בגיטין, שהגמרא דנה אם אפשר לכתוב גט על נייר של האישה. גט צריך להיות נייר של הבעל, כתוב ונתן. אז אם אפשר לכתוב על נייר של האישה, שהיא נותנת לו, היא נותנת את הנייר, אז היא כאילו נתנה לו, זה נייר שלו, או שלומר, איש שלו יד אלה יקנו, כיוון שהיא חושבת שמעזרים לה, זה לך תחילו לא מקנה. זה ספק בגמור. נביא הגמר היה מסיפור שאף הוא, רבי יצחק אליעזר העיד, אף הוא העיד על כפר קוטנה שיסומך לירושלים, רואה שם זו כנכות, רואה מרווה לכל בני הכפר, ואחרים חותמים. אז אף על פי שזה נייר שלו, רואים שאפשר להתחייב, גם על נייר שלו, איך זה יכול להיות? על כוחו שהוא יקנה להם. רואים מכאן שאפילו אם בדבר שהוא חושב שיעזירו לו, אף הוא כן הוא יודע להקנות. אומר אותך, מה ראיה? זוקן שיינה, זוקן, אתה עומד חוכם יודע, אבל כל אישה לא יודע. ככה גמרא דנה. מה תוספות שואל, מה בכלל השאלה בגמרא, אם זוקן יודע להקנות, אם יודע להקנות לא יקנה? בישלם, אם מדובר בשטר מחר, בשטר מתון, אז זהו הקניין, אז צריך שאדם ידע, צריך שיהיה נייר שלו, אחרת הוא לא קונה, שטר קונה, אם הוא כותב את זה על נייר שלו ונותן, לא מספיק לחתום שטר, צריכים לתת. אבל שטר, אלבוי זה שטר ראי, אלבוי הוא לבא כסף, אז מה נפקי מין על איזה נייר אתה כותב, בשביל הראי, מה נפקי מין? על הקיניה שבו צריך קיניה, צריך שיהיה שטר של הנותן, אבל בשביל ראי, מה אכפת לך? אז מה הגמרא מביא ראייה מראי? כך תוספות מתקשה. אי אומר תוספות, אולי תגיד בגלל השיבות? הרי הבלבול בשטר יוצר שיבות, גובים אלי קורס, אז אולי על זה השאלה, איך הוא יוצר שיבות? הרי אין כאן שטר, אז על זה אנחנו מיודע להקנות. אומר תוספות, גם זה לא, ושבעצם לא צריכים את השטר בשביל לקנות. ההתחייבות של החייס באה בלי שטר. מה שצריכים שטר זה רק שיהיה קור. אחרת רבנן היו חוששים לפסיד את זה לקוחס ולא עם הפסידים. ראיה אומר תוספות, שראיה מוכר שדה ובעידים, גבים נחוסים מישהו בודים. איך הוא גובה? הרי אין שטר. אלא מה? בכיוון זה מראה שאם יש קור במחירת שטר, יש קור. בעלבוי אין קור. מנדי יוזי בציני יוזי. אבל בשטר יש קור. אז אם יש קור, אז כבר מספיק. אז הם רואים מכאן ששיבוד לא זקוק לקניין. ממילא, אז שוב שאל תוספות, אז מה אם כן הראיה מזוקן אחד שהוא כתב, זה שטר ראיה. אז תוספות נדחק, ותוספות אומר שמסתומה, כמו שהוא ילווה להם, כך מסתומה גם קנה מהם דברים. אז איך הוא עשו בקניין שקנה בית, איך הם עשו? אז על זה הגמרא מביא הראיה. אמנם כתוב יהיה מרווה, אבל הוא מסתום עשה עוד דברים. כך תוספות אומר. הרשב"א אומר, תירוץ אחר, הרשב"א אומר שהכוונה היא כך. נכון שהלווה איזה שטריה, על זה הכל, אם הוא לבא באותו יום שהוא לבא כסף, כתב שטר, אז השטר הוא שטריה. אבל אפשר לכתוב את השטר עוד לפני שהוא לבא. אדם יכול לכתוב את השטר לפני שלווה. נכון שאי אפשר לכתוב שטר אלא אם אמר לו אימו, פני שאחר כך אם הוא ייתן לו. אחרי כמה ימים, אז יהיה מוקדם. שהרי כותבים את התאריך של היום, ויהיה מוקדם. אבל אם אמר לו אימו, ונותן לו מיד, אז כותבים, אבל בשלו ילווה לו. ילווה לו אחרי כמה ימים. אלא בכך שהוא מתחייב בשטר בלי הלווה. הוא מתחייב בשטר. אחר כך הוא מרווה לו, בגלל שהתחייבת אני מרווה לך. ככה רשב"א אומר, אז אם אלה מכאן הראיה, איך הוא מתחייב? בלי הלווה, על כוחו שיודע להקנו, זה ראיית הגמרא. על כפונה, לפי הרשב"א אפשר לחזור לשאלה, אז אם כן איך החייס תהיה ספר, או תנח אם הוא ילווה לו בשעה שבאותו יום שהוא כתב את השטר, אז אפשר להגיד שהקניין יהיה די על די הכסף, והשטר זה רק ראי. אז מילא, זה אותו ספר, מספיק שהוא יתחייב בעל פה. אבל אם זה לא כתב באותו יום, אם הוא לא נתן לו, הלווה לו באותו יום, אז יוצא שזה רק התחייבות. אז כאן נשאל שאלה, אז איך הוא יקנה, ומה הוא קנה, הרי הוא לא נתן כסף. אלא חייס אותו ספר, אז הכוח הוא בשטר, אז יהיה מכאן ראיה שגם שטר, שלא כתוב בפירוש החייס, אבל כבר שכולם מבינים שאדם רוצה החייס, תוי ספר, אז זה כאילו כתב. כך לכאורה אפשר היה להוכיח את הראיה. טוב, כך היה מקום לומר לפי הספרה הזאת. עוד אפשר לומר עוד ראיה. קצות החושן אומר על זה עוד תירוץ, על השאלה הזאת של תוספות. הקצות אומר כך, שיש הלכה שאדם יכול למכור שטר. אדם לבא בשטר יכול למכור את זה. דיון בגמרא, אדם מוכר מחיר השטורס. כשבמסיר, הרבה דינים יש במחיר השטורס. אז אומר הקצות, למכור שטר אפשר רק שטר שיצר את החוב. שטר קניין אפשר למכור, שטר ראי אי אפשר למכור. כמעט מפורד בשכונו, שטר ראי אי אפשר למכור. מה שייך למכור שטר ראי? שטר קניין זה דבר שהוא יוצר את השיבוד, אז אני בתוך השטר כאילו מונח החוב. אז זה אפשר לקנות. אני מושך את השטר וכותב לו שטר על זה, אז זה קונה. אבל שטר ראי אי אפשר למכור. אם כן אומר הקצות, כל שטר עלווי זה בעצם שטר ראי. אין בכלל שטר קניין. הרי הקניין נוצר על ידי הלווי, אז השטר הוא רק שטר ראי. אז אומר הקצות חידוש, שהשטר יש לו שני הדברים. יש לו חוץ מהלווי, גם השטר יוצר את הקניין. אז יש פה שתי סיבות לקניין שיבוד, גם הלווי וגם השטר. ממילא, אז אני מוכר לך את השטר, השיבוד שהשטר עשתה. זה התשובה של הקצות. אז גם לפי, טוב, יש להריר בקצות מה שייך קניין על קניין, אבל נראה, אם יהיה זמן, אולי נסביר את זה. אבל כל פנים רואים גם פה שלפי הקצות, גם כן צריכים להניח, אז איך החי סטוי ספר, איך הוא מוכר לו שטר, והוא יגבה אחר כך מהלקוח, אז איך הוא יגבה, הרי זה כבר לא, זה כבר לא כתוב בשטר, אז איך נהיה שיבוד על כוח ומצד הלווי, אז על זה זה רק שטר ראי. אבל כך לכאורה אפשר היה להוכיח את זה. אבל אפשר להוכיח מאוד מקום, והרמב״ם כתוב דבר כזה. הרמב״ם אומר שמדינה דגמורה גובים כתובה רק מקרקעות. אדם מת, אז גובים מהירושים רק קרקעות. מטלטלים הם לא משתבד לכסובה. אבל למה בכן תקנו הגאונים שגובים גם מטלטלים? זה תקנת הגאונים. הרמב״ם אומר ככה, כל המקומות ששמענו, בצורפז, באשכנז, בספרד, בשינו, בכל מיני מקומות בעולם, כתבים בפירוש בשטר, אני משבד לך מטלטלים. כמו שאנחנו עד היום כותבים, אפילו גלימד על כתפי, כך כותבים בשטר. וחכמים גדולים מניגו את זה, כך רמב"ם אומר, חכמים גדולים עשו את זה. למה חכמים גדולים? כדי שלא נצטרך להזדקק לתקונס הגיינים. הרמב"ם לא ברור לו, כך הוא כותב גם בהקדומה, שתקונס הגיינים מחייב בכל העולם. מה שכתוב בהקדומה, שבכל מדינה גדול שבהם, הגאון שבהם, יכול לעשות את הכונס. אבל שזה יהיה לכל העולם, הרמב״ם אומר שם בשייחי הגמורה, לא מועיל. מה שהגמרא תקנה, זה מועיל לכל העולם, היו כל כך מישראל. אבל מה שאחרי הגמורה, זה חייב רק את המדינה שנמצאים שם. אז כאן בתקנה הזאת, הרמב״ם חשש לזה, לכן אומר חכמים גדולים הניגו, שכותבים בפירוש בכתובה, מטלטלים. בפירוש, גלימד על כתפי. אחר כך מסיים הרמב״ם, מה אם לא כתב? לא כתוב, מה עושים? אז אומר רואי, אם הוא איש הזה שמע מתקנות הגאוניים, אז אנחנו מניחים שמסתם הוא רצה, מסתם אדם רוצה, מה שהגאונים תקנו, אז ניחא לה. אז כאילו התחייב, אבל אם הוא לא שמע, החתן הזה לא יודע אם את הכונס הגאוניים, צריך התבוננות רב, אומר הרמב״ם, אם להוציא מומם מיסיימים על פי התקנה. עד כאן דיבר הרמב״ם. אבל כל פנים הוא אומר, שבאדם שלא כתב, אבל הוא רק ידע את הכונס הגאוניים, אז זה כבר מחייב, מטלטלים. נו, אז השאלה, איך זה מחייב? הרי פה כבר צריכים, כי אם מטלטלים לא משתבט. אבל גם זה אפשר לדחות קצת, אפשר לומר שמה שמטלטל לא משתבד, זה שוב בגלל שאין לו קור, בין שאם הוא היה רוצה, היה מאוד פירוש בעל פה, יכול לשבד על ידי בעלווי יכול לשבד מדי עלווי, אבל בשטר, בשטר באמת אין מה לשבד, רק לפי מנהגינו שאנחנו עושים גם קניין בכתובה, וכתוב בפירוש בכתובה, קנינים אלה, אז אפשר להגיד שבקניין סודר זה כבר מועיל האומדנה, ששם בשטר היה בעיה, לא כתוב בפירוש, אז זה השאלה. עוד דבר שיש בפוסקים, שלא רק החייס ספר, אלא יש עוד דבר, דייקנה. מה זה דייקנה? מדיקר הדין, אפילו משתבט, אז רק משתבט נכסים שיש לאדם באותו שעה שיש סיבה להתחייב. ולבא כסף, אותם הנכסים שיש לו בשעת הלוואה, הם משתבדים. אבל מה שיקנה אחר כך, זה לא משתבד. אמנם כל ממני דידי גובים מצד פריז ואחרי מצווה, אבל מצד שיבוד לא גובים רק מנכסים שהיו לו בשעת הלוואה. אותו דבר הוא מזיק. אדם הזיק את השני, אז הנכסים שהיה לו באותו שעה זה גובים, אבל הנכסים שיקנה אחר כך, אז אם הוא בחיים, אז גובים מיני דידי, ושיש מצווה לאדם לשלם חוב. אבל ברגע שימות, אדם מלווה כסף או הזיק, ואחר כך קנה נכסים, אחר כך מת, זה לא גובים. מפני שדייקנה לא משתבד. רק אבל אם כתוב בפירוש דייקנה, באמת כמו שאנחנו כותבים בקצוב את זה, כנועים, לא שדנה למי יקנה, כותבים את זה בפירוש, שגם נכסים שאני אקנה, אז אני אשבד. אז גם על זה נמצא בהרבה פוסקים בשכונוך, שגם על זה אומרים אחרי הסטרי ספר, שאפילו אדם לא כתב דייקנה, אז אנחנו מניחים שהוא רוצה. אני זוכר דעת כולם ככה, אבל הרבה פוסקים עדיין אומרים את זה. אם כן, אז פה כבר יש שאלה איך ישתבד הנכוסים שיקנה. רק אם נגיד ששוב זה בשעת מטמוי זה מתחייב. טוב. זה לכאורה שאלה בצ'ק אם יש פה התחייבות. אם נניח שיש אומדנה, אז נכנסנו בשאלה הזאת שעל פי אומדנה זה כאילו כתב וזה מועיל בדין שטר. זה שאלה אחת. עכשיו השאלה השנייה, אם אדם נאמר יקנה בית עם צ'ק, או יקדש אישה בצ'ק. אז זה עוד שאלה. זה נמצא בגמרא. בגמרא אומרת שאדם קידש אישה, אמר לו, עסקת שלי במונה, ונוסן לו משקן, אז אומרת הגמרא שאינו מקודש, מונה אין כאן, משקן אין כאן. בדין הזה יש שלושה פירושים. דעת התוספות, שהסיבה לזה, תוספות והראש, שלכן היא לא מקודשת, כדי שאי אפשר ליצור משקן. משקן אפשר רק ליצור, מי שחייב כסף, אז החייב יכול לתת משקן, דיינו סחוס שיבוד, שיגווה, אמר ויגווה מהמשקן, אבל בתנאי שכבר חייב לו כסף. אבל מי שאני לא חייב בכלל כסף, אני אומר למישהו, קח את החפץ הזה במשקון, שתגווה מכאן כסכום זה וזה. אי אפשר. אפשר משקון, אפשר רק כשיש לי חור. אני עושה את המשיבוד על המשקון הזה. אבל לעשות שיבוד בלי שבכלל יש חוב, זה אי אפשר. זה הכוונה בגמור, אמון אין כאן, משקן אין כאן. כך פירש תוספות. הרשב"א והר"ן חולקים על זה. הם אומרים שאפשר כן לעשות שיבוד אף על פי שאין חוב. למה היא לא מקודשת? אז אומרים טעם אחר. שקידושין הרי צריכים כסף. כסף זה רק כסף שאדם מוציא. אבל כסף שאוג התגבי, הוא לא יצא ממנו. זה שנתן לו משקון, גוף המשקון נשאר של המקדש, רק יש לה זכות לגבות. אז יוצא שכאילו לא נתן לה, הוא נתן לה זכות לגבות, אבל לא גוף, זה לא מספיק. כדי לקנות בכסף צריכים להוציא את הכסף מידו. אחרת זה אגיד גבי זה לא קונה. כך אומר הרמב״ם והרשב"א. הרמ"א אומר שמביא את הדין הזה, מונה אין כאן משקן אין כאן, ואומר, וכל שכן היא מקידש אותה בשטר התחייבות. למה זה כל שכן? אם יכתוב לשטר, אני מתחייב לך מנה, ויקדש אותה בזה ודאי לא מקודשת. מה כל שכן? לפי הרמב״ן זה כל שכן. שהרי אם אפילו אם נותן לה את המשקום ביד, אנחנו אומרים שהיא לא מקודשת, בגלל שעוגת גבי, שגוף המשקום נשאר שלו, כל שכן שגם המשקום הוא לא נתן לה, רק התחייב, אז בוודאי עוגת גבי. לכן כוונת הרמב״ן כל שכן שלא מקודשת. אבל לדעת התוספות זה לא כל שכן. למה? בישלם במשקון, אי אפשר ליצור משקון בלי שיש חוב. אבל התחייבות אפשר ליצור גם בלי חוב. אדם יכול לומר, אני מתחייב לך מונה בשטר, אבל שלא חייב. רק משקון אי אפשר. הסיבה לזה צריך בירור, אבל ככה זה ברור שהתחייבות אפשר לעשות גם בלי משקון. כמו שכל חתם מתחייב, זה ספר טובה, אבל משקון זה רק אם הוא חייב. אז נכון שהרמ"א באמת מתפלא על הרמ"א, למה הוא כתב, כל שכן הקיל בדין הקידוש נגד התוספות, הרי לפי התוספות היא מקודשת, למה הרמ"א פסק כמו הרמב"ן והרשב"א שבכלל אינה מקודשת. טוב, צורכים למה הרמ"א פסק ככה, בראשונים סוברים כך, על כל פנים, אז אם אדם יקנה עם צ'ק, אז גם על הצד הזה שנאמר שהצ'ק באמת יש בו התחייבות. אבל אף פי כן, אומר הרמב"ן שלא קונים. אז לא הקידושין יחולו, ולא המכירה יחול אם יקנה בזה. כן, זה לא רק קידושין, הוא הדין בקנייה, זה מפורש בגמורה, לקנות שפחה, גם כן בגמורה, אור יתגבי. אז לפי הרמו, זה לא, רק לפי תוסות כן, אבל הרמו פסק בקידושין כמו הם, אז קרב החיבה שהיה במומן כך פוסק. אז מילא, לפי הרמו יוצא שבצ'ק אי אפשר לקנות, אין, זה לא כי אין כסף. אמנם לגבי מטלטל, למי שפורה יכול להיות שכן, מי שעל זה, זה קרקצות מדבר, אם יש משקנים, יש על זה מי שפורה. אז זה יכול להיות תלוי בזה. אבל לקנות ממש, אין קניין כזה, אין קניין כזה של כסף. אבל עדיין, יש פה לדון, יש פירוש שלישי בגמרא, אבל זה לא קשור לענייננו, זה הרי מגש, אז לא כך, נזכיר אותו כרגע. יש... אז זה לא יכול, אבל מה שיש לדון, אם הוא נתן לו צ'ק, הוא הלך ופדה את הצ'ק. אז נכון שבשעה שהוא נתן לו עדיין לא היה כסף, אבל אחרי שהוא כבר הוצא והוציא כסף מהבנק, אז יכול להקניין. ודבר דומה לזה, יש בגמרא, אדם פדה את בנו בשטרות. אמר לו, פדה את בנו בשטר. אז אומרת הגמרא שדבר תירה בני פודו כשאיתן. אחרי שהוא יגבה את השטר, אז יהיה הדין שבני פודו, רק הבנן עשו גזירה, אמרו גזירה שהם פעילים בשטורת, אבל רואים שאחרי שכבר הוציא את הכסף, באותו שעה כן יכול. אז אף פי שאמר ברגע הזאת, אבל מכיוון שבסוף הוא קיבל כסף, אז אז יכול להקניין. אמנם יש אולי לחלק בין פדיון הבן לשטר, אז מילא יוצא שאם כבר יוציא את הכסף, אז באמת יקנה, זה מה שיכול להיות בצ'ק. אבל הבנק לא נותן לו סתם, נותן לו בגלל שהוא ציווה. הוא נותן כסף של השני, לא נותן כסף. למה אתה אומר אחרי זה? הוא כבר חייב אותו לפני זה, מה זה אחרי זה? מה פתאום אחרי זה? מה זה אומר אחרי זה? הוא נותן לי כסף של הבנק חייב כסף ליהודי ההוא. אז החוב הזה, במקום לשלם לאדם הזה שהוא חייב, אז הוא משלם לי. כאילו אני אומר, נותן את הצ'ק, אומר לבנק, תן את הכסף ותיפטר, כמו שהזכרת, זה באמת תמונה לפלויני ויתקדש עליך, מדינה ותנאי. רשת בנק זה לא אקום, רשת בנק זה לא אקום. רשת בנק זה לא אקום, למה אתה אומר אקום? אתה מדבר בצ'ק, בבנק של גויים. נו, יכול להיות, אבל שם הכוונה, רב חיים כך אומר שבאקום לא מועיל. הקצות כתוב בפירוש שכן. הקצות אומר ש... מה? או, אם אין לי כסף, נכון, רגע, אבל קודם יש לי כסף. הוא הלך לבנק והוציא, אז הוא נתן מדין אבת סניני, נתן לו כסף, אז זה עצמו, כיוון שאמרתי לבנק לתת לו, אז הבנק נתן, אז הוא נתן כאילו בשבילי. הבנק נתן, תן מונה לפלויני, ואני קדש אני לך, אז אני אמרתי לבנק, תן מנה לפלויני, שאתה חייב להיפטר, אז זה פותר את הבנק. אבל יוצא שההוא, שהוא קיבל ממני, זה אפילו תגיד שאין אבטיין לביגוי, זה ויכוח בין הקצייס להפחיים, אבל אפילו תאמר שאין אבטיין לביגוי, אבל פה לא צריכים להגיע לאבטיין, זה ביחס לומר שאני חייב את הבנק, שהאיש יתחייב לשלם לבנק, זה יכול להיות בעיה אם יש אבטיין לביגוי. אבל הבנק שילם עבורי, אז הבנק שילם עבורי, לא רק כסף, כסף שכבר התחייב. אז זה לחור צריך להיות בכל מקרה. אבל גם אם נניח הקצות אומר שלא צריך שליחס בארץ סיני, אז הוא אומר את זה שני דברים. ראשית הוא אומר את זה, המקור של תמונה לפלויני לקדש אני לך, זה המקור ארץ סיני. כמו שארץ סיני התורה אמרה שיוצא לחירוס. על ידי, כתוב בתורה, ואהוב דלא נבדעת, חופה שלא ניתנה לה. שבת מים יוצא לחילות בשני אופנים, או על ידי פדיון, זאת אומרת כסף, או על ידי שטר, חופו שזה שטר. השאלה גמרא, איך ייתכן על ידי כסף? לעבד אין כסף, מה שקונה עבד קונה רב. אלא אומרת, הכסף על ידי אחרים. אחרים נותנים כסף, ותמורת הכסף שאחרים נותנים לאדון, אז הוא משתחרר. מכאן לקחנו את המושג עבד תנאי. אז הקצייס אומר שלא זקוקים שליחס לכאן. גם בלי שליחס זה מועיל. למה זה מועיל בלי שליחס? שהרי העבד בכלל לא רוצה. אפילו בעל כוח אומרת הגמרא שאפשר לשחרר אותו. אם זה בנוי על שליחס, אז איך זה יהיה בעל כוח? זה ראיה שלא צריכים שליחס. ובזה הוא מפרש את התוספות בהתחלת קידושין. בהתחלת קידושין כתוב בתוספות, דבי שרבי נתן סובר שקניין סודר יש בגוי. גוי יש קניין סודר. ולכן הרבי נתן היה שולח הרשו ידי גוי. היו חייבים כסף לרבי נתן. שם היה סוחר, היו חייבים לו כסף. שלח גוי לגבות את הכסף. אבל האדם לא חייב לתת לשליח, לשליח לא צריכים לתת כסף, צריכים רק הרשו. מה זה הרשו? מקנים לשליח את החוב. אז רבי נתן היה שולח שליח גוי, ומקנה לו, בהרשו, מקנה לו את הכסף. איך היה יקנה לו? עדי קניין סודר. אמתם לשיטו שקניין סודר מועיל בגוי, אז הוא יקנה לגוי קניין סודר. טוב, כך כתוב תוספות. אבל תוספות מסיים, יש לי זוהר לא לכתוב וקנינה אלא וקונו. אנחנו כותבים בכל השטרות כתובה וקנינה מני ענן סדה במונה דה כושר למקנה. כתבנו קנינה. מה זה לרשו וקנינה? קנינה. זאת וקנתה, אישה קנתה. מה זה וקנינה? אנחנו קנינו. אלא הסיבה היא שהעידים נותנים את הסודר. זה המנהג. מכאן ראיה שגם בזמן הגמור, אמר כבר הגוין היה המנהג הזה. זה נמצא בשכונור. שהמנהג שהעידים נותנים את הסודר. אף עוד שמעיקר הדין היה צריך לתת, שהקלה תיתן את הסודר, הקונה. אבל ככה מנהג שהעידים נותנים את הסודר. והוא ראה, יש כותיב וקנין המנה. וכן בכל מקום בגמור שכתוב על סודר, כתוב לשון וקנו מנה. לשון רבי. מה זה וקנו? תלות וקנה. אלא העידים היו נותנים את הסודר. זה היה המנהג שהעידים נותנים את הסודר. אז השאלה, אז אומר תוספות, אבל בגוי לא לכתוב וקנינה. שהרי אין שליחס לגוי, אז איך תכתוב וקנינה? כאילו העדים קנו עבורו, אין שליחס לגוי, אלא צריך לכתוב וקנה. כך כתוב בתוספות במציע. באים מה שהפוסקים מתקשים בדברי התוספות, התז. מה תוספות תזהיר? יש לי זהיר לא לכתוב וקנינה. תוספות אני צריך להגיד, יש לי זהיר לא לעשות את זה. לא שהעדים ייתנו את הסודר, אלא שהגוי ייתן את הסודר. אז זה תוספות לא מזכיר. תוספות מזכיר לי, זהיר לא לכתוב. צריכים לכתוב את העיקר ולא את התפל. כך מתקשים בתוספות. אז התז אומר שזה טוב. אם הגוי נותן זה גם כן טוב, רק לא לכתוב. אז הגוי זה חכם צבי, מתפלא, לא מבין מה הוא אומר אתה. אז אומר אומר הקצות החושן תשובה. שבעצם עדיין לא צריך שליחס. זה שנותנים את הסודר, זה לא מועיל, איך זה מועיל? זה מועיל מדין עבד תייני. כמו שהגמרא אומרת, שאדם יכול לתת כסף לאישה, ואומר להילך מונה מתקדשי לפלויני, מקודשת מדין עבד תייני, מזה, מה זאת אומרת? שאדם נותן עבור השני, אז אנחנו מגדירים את זה כאילו הוא נתן. אז אומר הקצות, שזה לא בנוי על שליחס, זה אפשר גם בגוי. אם אדם נותן כסף, ואומר כך, העדים שנותנים את הסודר, ואומרים, התמורת הסודר תתחייב לגוי, זה מועיל, לא צריכים על זה שליחס. כמו ש... בואו ראה, שגם בעבד, עבד משתחרר, אף הרבה שהוא לא רוצה, סימן שזה לא בנוי על שליחס. אז לכן, אפשר גם על די גוי, לכן רבי נתן לא יזהיר לא לעשות, שהעדים לא ייתנו את הסודר, העדים יכולים גם לתת את הסודר. רק שיש לי זהיר לא לכתוב. שאם כותבים וכאן הנה זה נראה לו שנשליחס, זה לכתוב וכנה, אבל הסודר לעולם נתנו העדים. כך הקצות מסביר את התוספות. וכן אומר את זה הקצות בעוד מקום, שכתוב שאם אדם קנה בשבת, סור קיים בשבת. אז אף עוד בשביל הווירה, סור לקנות בשבת, אבל אף עוד בכן, המקח קיים. עבור אווירי, אבל המקח קיים. טוב, אז החונים דנים, למה לא נאמר יבד לנהל? אבל בא קצות ושאל קושיה, הרי המנהג שלנו שאיך קונים, העדים נותנים את הסודר, אז אין שליח חזר אוויר, מכיוון שבשבת אסור לקנות בסודר, פורש בדין שאסור לעשות קיים סודר בשבת, אז אם כן יוצא שהעדים עבור אווירי, אז איך הם יהיו שלוחים? איך תעשה שליח לדבר אווירי? אין שליח לדבר אווירי, כך שאלה קצות. אז הוא מתרץ עם אותו תירוץ, שזה שהעדים נותנים את הסודר, הם לא בדין שליחס הם עושים את זה. הם עושים את זה מדין אבת פייני, וזה טוב גם כבמקום שאין שליחס. ומילא, מה אכפת לשליחת הרבה? לא צריכים שליחס. ולכן זה מועיל גם בשבת, זה התשובה של הקצות. אמנם רב חיים אומר לא ככה בספר בהלכת מרן ולוי, אמנם לא מביא את הקצות ולא לא דן מה שהקצות אומר, הוא אומר את זה שם על ריבית, הוא אומר שצור דבריו שבטייני לא מועיל בגוי, אף על פי שזה לא שליחס, אבל אף על פי כן, רק למי שיש לו שליחס יש בטייני. איך הוא מסתדר עם כל הראיות של הקצות, אני יודע. אבל כפה לפי הקצות, אז יש, לא זקוקים להלכה שליחס. לכולי אפשר לשאול על הקצות קושה.
למה צריך
לך
דין אבת פייני?
כן.
אבת פייני עכשיו הוא שלא יכול להיות שיהיה. מישהו אחר נותן עבורו.
כן.
אבל כשמונח לנו מישהו כסף בבנק, מונח למישהו כסף אצל מישהו אחר, צריך להגיד דין אבת פייני, זה כסף שמונח
שם. כן, נכון. אבל הוא טען שזה לא אותו הכסף. הבנק הרי לא נותן לי כסף אחר, לא אותו כסף שאני... הוא לא שמר לי את הכסף בפיקדון. לא, אבל לא רק שיכול, הוא באמת ישתמש.
כן, ואחר כך אתה נותן, עכשיו תן את הכסף הזה לפלוינית, עם דין אבת
פייני?
זה כסף שלי?
איך זה שלי? הרי גוף הכסף לא שלי, רק הוא נותן איזה תמורת החוב. לא, אם זה מונח בתור פיקדון, לא, אבל בתור הלוואה. הבנק הרי לווה, לא שומע, בית הבנק לא איזה פיקדון, אבל זה טעות, זה לא פיקדון. הדין שמדבר על זה, מדובר באמת שם, שמדובר, היהודי בא לשלם כסף לגוי שחייב לו, בצא יהודי אחר ולקח את זה בריביס, באמת מדברים על כסף שהוא חייב, רואים שגם בזה צריכים שם לתאב את תנאי, שם בתוסות, טוב, זה סיבור שלם שם בתוסות, לא מציע, דף עיני א', איך זה מסתדר שם. אבל רק רוצה להוסיף על הקצות, הרי לחורה יש בקצות שאלה, אומר שלא צריכים שליחס. בראש המפורש לחורה לא ככה. ראש אומר שאדם אומר אילך מונה לפלויני, אילך מונה ותקדשי לפלויני וקודשת מדין אבת פייני, אומר ראש ואותו פלויני עשה אותו שליח. אלא שמקדשי משלו. כתוב בראש בפירוש שאדם לא יכול לבוא לאישה ולתת לה כסף ולתקדשי לפלויני. זה פשוט לראש שזה אי אפשר. רק אותו פלויני ביקש ממני תן מונה לפלויני וקדש הנכון. אז אם הוא ביקש עשה אותו שליח, מה זקוקים לבת פייני? תגיד שלוחה שלום כמו ישראל. אז זה מראה שמקדשי משלו. זאת אומרת, שלוחה שלום כמו ישראל מועיל רק על הפעולה, על נתינת הכסף, על אמירת הריית מקודשת. אבל גוף הכסף צריך להיות של המקדש. אם השליח יקדש אישה בכסף שלו, בטבעת שלו, היא לא תהיה לחורה, בלי אבת פייני לא תהיה מקודשת, מפני שעל זה לא שייך שליחס, מפני שגוף הטבעת לא נפח על השליחס לטבעת של המשלח. זה כבר צריכים רק אבת פייני, זה מה שרש"י אומר, ששליחס לא מועיל על זה. אז לחורה, אבל כתוב למוקר הקצות, הקצות הרי אומר שאבת פייני לא זקוק לשליחס, ואפשר לשחרר אבת גם בלי רצונו, אז איך פה צריכים כן שליחס? אז נראה לי שהתשובה היא כך. בקצות עצמו לא ברור לי שאפשר להגיד את זה, אבל שמתכוון לכך, אבל בלי הקצות ודאי אפשר להגיד את זה. שיש שני דברים בשני מושגים. נזכיר קודם את השומר ברש"י, בפרק השליח, כתוב בגמרא כך. השליח גט לאשתי, והגיע בשליח ואומר לו, גט שנתתי לך בוטל, הרי זה בוטל. הגיע בשליח, ויש לשאול, הגיע בשליח מהגט שנתתי לך בוטל. כך כתוב בגמרא, במשנה. אומרת הגמרא, הגיע לא יקטונה, הגיע. לא כתוב הגיע בסוף עם וו. אלא כתוב הגיע בלי וו. מה ההבדל אם הגיע או הגיע? הגיע פירושו שהוא היה מעוניין לפגוש אותו, הוא הלך אחריו, רץ אחריו למצוא אותו. הגיע במקרה פגש אותו. אז מה ההבדל? היה מקום לומר שדווקא אם בכוונה הלך אחריו וראה אותו וביטל, אז זה ביטל. אבל אם לא הלך אחריו, במקרה פגש אותו מהגט שנתת לך בטלו, אז אולי בכלל לצור לקום אחד, בכלל לא התכוון לבטל. אז קומה שבלון שגם הגיע, אז גם כן בטל הגט. רש"י אומר, לצורי כמחב חודש של חודשיים. מה זאת אומרת? חש שהיה קשה להגיד. אדם אומר שאני מבטל את הגט, אז להגיד שזה לא נכון. אומר בפה מלא שמבטל. אז בגלל שלא רצה חרב סובר רש שאי אפשר להגיד שהביטול לא ביטול. חיין עני רש רק כך. שאם הוא רץ אחריו, אז בטל לעולם. אבל כיוון שרק הגיע, אז אולי התכוון רק חודש או חודשיים. כך אומר רש. שואל הרש בו, מה יועיל אם נגיד חודש חודשיים? הרי זה לא ברור, יכול להיות שלושה חודשים, יכול להיות ארבע, אתה לא יודע כמה. אז מה אם סיינת כמינה? תגיד שליצור יקום לך, אתה לא יודע כמה זמן. אז מה אם אתה לא תוכל לגרש? אז מה נגיד כמינה אם תגיד ליצור או לא ליצור? לכן הרש בחולק, הוא אומר לא כמו רשי. אלא באמת הייתי אומר שזה, אף פי שהוא אומר, זה כאילו, מכיוון שרואים שלא רץ אחריו, כאילו לא התכוון לזה. כך הרש בו. הרב קריגר בא ליישב את דברי רשי. קריגר אומר כך, כדי לבטל שליחס יש שתי אפשרויות. אפשר לבטל, עשיתי שליח, זה חלות שליחס, אני יכול לבטל אותו, עושה דיבו, לטל דיבו, הוא כבר לא שליח שלי. אבל אפשר עוד דרך, אני לא מבטל את השליחס, אני לא רוצה, גם כשהשליח מגרש, הוא יכול לגרש רק אם הבעל רוצה. אם הבעל לא רוצה את הגירושין, אז גם כשהוא שליח זה לא מועיל. גם כשהוא השליח, אבל בשלא ביטלתי אותו, אבל הוא לא יכול לגרש רק ברצוני. אז מה נפקי מיני אם אני מבטל או לא מבטל? נפקי מיני ייקח. אם אדם מבטל את השליח, ואחרי חודש או חודשיים הוא ירצה לגרש, יצטרך למנות אותו מחדש. ולא רק זה, יצטרך להביא שני עדים, כדי ליצור שליחס על גט, צריכים שני עדים, דבר שבערבה, אז יצטרך עוד פעם להביא עדים לעשות. זה הכל אם הוא ביטל. אבל אם הוא לא ביטל, רק הוא אמר, אני לא רוצה חודש או חודשיים, אז השליחס קיימת, רק הוא לא רוצה. אחרי חודש הוא ירצה, יכול להגיד שהוא רוצה, אז לא יצטרך עוד פעם מינוי שליחס. זה כוונת רש"י. לא אמרו לצוריקו בכלל חודש או חודשיים, באמת לא נדע כמה, אבל אם הוא יגיד אחר כך שכבר רוצה, יספיק. מה שאם כן, אם הוא ביטל, כל השליחס בטל. זה פירוש, זה נקודה אחת. עוד נפקי מן הרפקי הפוכה. אם אדם מבטל את השליחס, צריך עדים. מפני שבלי עדים אי אפשר לבטל שליחס, זה דור שבער ואי אפשר לבטל. אבל אם הוא לא מבטל, רק אומר אני לא רוצה, אז זה מספיק בלי עדים בכלל, שהרי לא ביטל את השליחס, הוא רק לא רוצה. זה מה שכתוב רב קוויגר. אז אנחנו רואים כך, ששליח יכול לעשות, הוא שליח, אבל צריכים רצון, ממילא כך. עבד נייני בחדש הקצות לא צריך שליחס. אפילו אם הוא לא שליח, מועיל עבד נייני. אם זה הוא נותן, אם הוא נותן עבורי, אדם נותן כסף עבור העבד, אז זה מועיל. טוב, אבל אף הפיקן, יש הבדל. אם אדם יגיד לאישה, אילך מונה ותקשי לפלויני ואותו פלויני לא רוצה, אז נכון שעבד תנאי לא זקוק לשליחס, אבל אי אפשר לעשות בלי רצונו. היינו אפילו כשהוא שליח, לא ביטלתי אותו, אבל בלי רצוני אי אפשר. אז מה יועיל איך הוא יקדש את האישה בלי רצונה המקדש? אז ודאי אי אפשר. אף פעם שלא צריכים שליחס, בלי שליחס, אבל צריכים את רצונו. זה הכל נכון בקידוש. אבל בעבד, עבד הרי אפשר לשחרר בעל כוחו, לא צריכים את רצונו. אז רק צריכים שיהיה כוח של שליחס. אז או שהעבד עשה שליח, נניח, שהעבד יעשה שליח לקבל את הגט, ואחר כך הוא יגיד אני לא רוצה. או אפילו באישה, אישה תעשה שליח לקבל את הגט, היא יכולה להגיד אני לא רוצה, לבטל את השליחס, היא יכולה לבטל. אבל אם היא לא תבטל, היא רק תגיד לשליח אני לא רוצה שתקבל חודש. אז הוא יכול לקבל אפילו בתוך החודש, מפני שלא צריכים את רצון האישה לגירושין. היא יכולה לבטל שליח, אז אם היא לא ביטלה, רק אין רצון, אבל אישה לא צריכים. אז ואין מובן, בעבד לא צריכים את רצונו לקבל את הגט. ממילא, אז אם הוא רק מועיל לדין עבד תנאי כאילו שליח, דומה לכוח חדש לעבד תנאי, אז אפילו אם העבד יגיד שאני לא רוצה, זה לא יועיל. אבל בישראל, אז נכון שעבד תנאי לא זקוק לשליחס, אבל אף פעם כן אתה לא יכול לעשות בלי רצונו, ולכן זה לא מועיל. אחרי מובן דברי הקצות שאומר שמעבד רואים שלא צריכים שליחס. אילו היו צריכים שליחס בעבד, אז איך תשחרר אותו עדי אחרים בלי הסכמתו? אין כאן שליחס. זה מראה שלא צריכים שליחס. ורצון לא צריכים, בני שעבד משתחרר גם בלי רצונו. ממילא זה מועיל. זה לחורי הביור בדברים. מטעם הזה יש אפילו חידוש גדול ברשב"ו, שהמורים מביא אותו אפילו לבייסה, שהרשב"ו אומר שאישה שזכות להתגרש, באופן שזה זכות להתגרש, למשל יעשו רע לבעלה וזה חיה עם אחר, שזה זכות, אז אפילו יצחק שלא רוצה את הגט, אפשר לזכות לגט. כך אומר הנמלואים בשם, באמת על פי הרשב"א שומר את זה בעבד. מכיוון שזה זכות. אז נכון שזכות בעל כוחו אי אפשר, אבל זה לא אומר שבעל כוחו אי אפשר לעשות שליח בעל כוחו. הזכות קיים גם אם האדם לא אומר לא רוצה, אם במציאות זה זכות. רק בכל מקום אם הוא אומר שלא רוצה, אז אפילו אם זה נכון זה זכות, אבל סוף סוף לא רוצה. אבל באישה ועבד שלא זקוקים לרצונם אפשר לגרש, אפילו בלי רצונם. זה הנמלואים הראשון מביא על סמך זה דברי הרשב"א. ויש בזה בריחס וביחס שמואל, הסברים שלמים, אבל זה לכור התוכן, תוכן הדברים. טוב, אז זה מילא יוצא שזה, שאם הוא כבר קיבל את הכסף, אז אפילו, עכשיו יוצא עוד חידוש, אפילו אם אין לו כסף בבנק, אם הבנק נתן, אז זה גם כן יועיל, אם הוא כבר נתן. אם נדמה את זה לפדיון הבן שאמרנו. אמנם יש שרצו להגיד הסבר, הגדרה אחרת בצ'ק, שזה כאילו, זה כאילו שהבנק התחייב, נתת להם כסף לבנק, והבנק התחייב להחזיר למי שאני אגיד. אז בזה שאמרתי לתת לו, אז כאילו, לכתחילה הבנק התחייב לאיש הזה. זאת אומרת, אני מכניס כסף לבנק, ואני אומר, תיתן לי פלויני. זה לא צריכים קניין. זה אגב, זה הרבה פעמים קורה בבנק, שהם שואלים על כל מיני תוכניות, מה יהיה אחר מ-20, למי לתת את זה? אך הם שואלים. אז אם אז אם יגיד, אחרי מ-20 תיתן לאיש ההוא, אז ייתנו לו. לא צריכים כאן בעיה של צבועס ושירוש, זה פשוט, שאלך תחיל להתחייב לתת לפלויני. ההתחייבות היא, נתת לך כסף, למי לתת? לפלויני. וכן אותו דבר בחשבון משותף, נראה לי שאדם יכול להוציא אחר כך, גם אם הוא מת, השני יכול להוציא את כל הכסף. מפני שחשבון משותף פירושו, שלכתחיל כל אחד אמר לבנק, אם יבוא השני תיתן לו את הכל, אז התחייבות לפלויני. אם זה ייפוי כוח, אדם נתן ייפוי כוח להציג כסף, אז זה רק בחיים. ברגע שהוא מת, הבנק לא ייתן. ואם תרמה את הבנק, אז אחר כך יכולים אפילו לסור בית הסוהר. צריכים לספר לבנק שהוא מת. ייפוי כוח זה גדר של שליחס. ברגע שהוא מת, בטל השליחס שלו. אבל חשבון משותף זה לא שליחס, אלא להתחיל התחייבות לתת למי שייתן. זה דבר פשוט שאפשר להתחייב, לתת כסף, לתת למי שרוצה. יותר מזה, כל שטר שאדם כותב שטר לפלויני, אז יש הלכה שיכול למכור את השטר, אבל יש, כמו שהזכרנו, כל מיני הלכות בזה, אחרי שהוא מוכר, הוא יכול למכור, וזה כל מיני הסברים, מחיר השטור הזה נקרא. אבל יש דרך אחרת, או אולי נזכיר את זה, מטעם זה אומר הגמרא, שאדם יקדש אישה בשטר חוב של אחרת. יהודי חייב לי כסף, נתן לי שטר, ואני אתן את השטר, לקדש את האישה בשטר. אז הגמרא דנה, אולי לסומך את דייתם, כיוון שבידי עדיין למחול את השטר, עמיך השטר לחביר, לחביר וחוזר מוח ומחול, אז אולי לסומך את דייתם. אחד אומר שכן, שהיא חושבת, מה פתאום שילך למחול אדם זר ויזיק לאשתו, מסתום לא יעשה את זה. זה מחלוקת בגמרא. אז מלא שהשח אומר שבמקח ובמקר לא יקנו בשטח חייב של אחרים, פני שפה באמת אין סמיך ולדעת, מי יודע אולי ימחור. אבל כל זה רק בשטר שכתוב שם. אבל אם כתוב בשטר שאני אתן לכל מי שיביא, זה נקרא מוקז, כל מי שיוציא שטח חוב אני אתן לו. או אפילו בצלנו שכותבים בצ'ק לשלם לפקודתו, אז מישהו יגיד לשלם. כאן אפשר לקנות בצ'ק הזה בית. זה לא כמו מחיר השטורס. מפני שלמה? מפני שכשאני נותן לו את הצ'ק, אז פירושו, זה לא שאני מוכר לו את החוב, אלא אחרי שנתתי לו, יגלו עם עושה, שלכתחילה האיש ההוא שקיבל את הכסף, התחייב לפלויני. מילא לא יכול למחול. כל פעם שאדם יכול למחול, כל שטח חוב שאדם יכול למחול, יש שתי ביורים הראשונים. ביור אחד, פני שזה דרבונו. חיר השטור זה דרבונו. נתיר אי אפשר למכור. כך אומר, הרי ותוסות. מדרבון, אז נכון שרבנן תקנו שאפשר למכור שטחים, אבל עד כדי כך שרבנן לא תקנו לגמרי שיש לו, עדיין נשאר לו כוח למוכר למכור. רבן תם אומר הסבר אחר, שבכל שטר יש שתי סיבות שאדם יכול לגבות כסף. אחד, שיבוד הגוף, הפרקפרד ואחר מיצר חייב לשלם לי, ועוד שיבוד נכוסים. כשאני מוכר שטחוב אפשר למכור רק שיבוד נכוסים, שיבוד הגוף אי אפשר למכור. זה לא דבר שניתן למכור. ומילא אומר רבן תם, אז כיוון שהשיבוד הגוף נשאר עוד אצל המוכר, זה יכול למחול, שיבוד הגוף אני יכול למחול. אחרי שמחלתי את השיבוד הגוף, פקע גם שיבוד נכוסים. שיבוד נכוסים זה גדר של הרב, אם כבר אין שיבוד הגוף, אין גם שיבוד נכוסים. זה אומר רבן תם. אבל כל זה נכון בשטחים שכתוב שחייב לי. אבל שטחים שכתוב שחייב לי לכל מי שיביא, או לכל מי שאני אגיד לו לתת, אז אני לא יכול למחול, שזה כבר מנתיר שלהו, שהרי ברגע שנתתי לו, אז באמת התגלה שהוא חייב לפלוני. וזה אי אפשר למחור, זה נקרא בשולחון אורך ממרנה. אמנם הקציס נכנס פה בבעיה גדולה, למה אין בזה ברירה, מרן, זה הריחות דברים, לא ניכנס כעד בהלכת ברירה, למה אין פה ברירה. אבל זהו, זה מה שהולך, מה שהיה בזמן השולחון אורך, כסף שנקרא ממרנה. אחד היה חותם את השם, ומצד השני, על נייר, וממול, מצד השני, היה כותב סכום. והסכום הזה, מי שהביא את זה לחותם, היה צריך לתת לו את הסכום. וזה שימש כמו כסף. אז הכסף הזה אפשר למחור, שלא כתוב שם שם, ממילא הוא קונה. אבל יש פה קושה של החידוש הורים, של חורה, צורך חיר. חידוש הורים שאל ככה, סוף סוף איך אני קונה בדבר הזה? איך אני קונה בממרנה, או נאמר בצ'ק, שאני אתן למישהו אחר, הרי נעשה יוצא שלא אני נתתי לו. למעשה, למה הוא גובה? פני שהמתחייב, זה שחתם על הצ'ק, התחייב לך תחילה לאותו איש, אני אגיד. אז זה שאמרתי, התברר שהתחייב לפלויני. אבל איך נהיה חוב? לא שאני התחייבתי, אלא שאותו פלויני שחתם, התחייב לך. אז מה אני עשיתי? אני רק ביררתי שזה השתה הוא זה, שאני עשיתי ברירה, יצא לי שעדי זה שאמרתי, נתתי לך, אז התברר שהתחייב לך. אבל סוף סוף הכסף הוא לא שלי, הכסף של אחר. אז למה הוא קונה? ככה זה שרים מתקשר. לא ברור כל כך באמת התשובה על השאלה הזאת. שאני עושה שלא קיבל כסף ממני. אני רק ביררתי, גרמתי שיקבל כסף. נאמר דוגמה, שניים התערבו שאם יחיסו את הילה לקבל 400 זוז, אז נניח שהילה יחס ויגיד, נו, בגללי קיבלת 400 זוז, אבל לא קיבלת ממני, קיבלתי מההוא, רק אני גרמתי לקיים את התנאי, ממילא הוא צריך לתת 400 זוז. האם הילה יכול לקדש בזה אישה בכעס הזה? זאת אומרת, אני גרמתי את זה. טוב, אבל כך כתוב בשכונו, ששטחים זה אחרים, אפשר לקנות, ורק, ופה אי אפשר למחול, כמו שהשח אומר, פני שפה לא שייך למחול, שהרי זה קנה מן התרה. אז יוצא, קנה מן התרה, ומילא, אין פה עכשיו של זה, של, אז זה לא שייך לא ספרת תוצאות של רב רבונו, לא ספרת רבנותם, ששיבוד הגוף נשאר, שהרי הכל מתחייב לפלוני. אותו דבר שמחתחיל לנותנים כסף לבנק, הוא מתחייב לתת למי שאני אגיד, אז הוא לא חייב לי, הוא חייב מיד של פלוני. אז גם אחרי מותו יגבה, לא זקוק ואירו שכאן, זה מחתחילה שלו. זה מחתחילה נהיה של אותו פלוני. אם כן, אם זה צ'ק של אחרים, זאת אומרת, לפי ההנחה שאמרנו שנניח שזה כן התחייבות, וכיוון שכתוב לפקודת מי, אז אם אני אגיד, או אני נותן לפלויני, אז בעצם מתגלה שהוא חייב לפלויני, אז זה ודאי יועיל הקניין, מפני שמיד שנתתי לו, אז כבר התגלה שהתחייב. אבל שוב, כל זה נכון אם יש לו כסף בבנק. אם עוד אין לו כסף בבנק, אז מה יועיל מה שהוא התחייב? הוא התחייב. בלי כסף, איך התחייב? הכל שיש לו כסף בבנק. ואז הוא נותן שק, אז אני יכול לומר לך, תחילה, התחייבתי לתת. אבל אם הוא אין לו כסף בבנק, אז מה יועיל, איך הוא התחייב לתת לו? טוב, אז זה הנקודה של זה. אמנם, אבל זה צריכים לדעת שצ'ק זה שטרות, זה ברור. כל דיני שטרות שיש לגבי אחד יתבע מהשני, תן לי צ'ק, אתה חייב לי או כדי, אז יש לדיני שמירה של, של שטרות ש, שאין בדין שמירה ולא חייבים אם הוא, אם הוא, אם הוא לא שמר טוב, בפשי יש, יש מחלקת, וכן אין דיני שווי, כל זה, זה לא דומה לכסף, כסף זה הגדרה אחרת, כמו שחסן ספר אומר, טוב, אבל לא נעריך יותר, נסיים פה.